ויאמר השם, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יש מחלוקת בגמרא, אם השם הזה הוא שם קודש או שם חול, אם הסופר צריך לקדש אותו כשהוא כותב ספר תורה. האם אברהם אבינו מדבר כאן אל הקדוש ברוך הוא, או שהוא מדבר אל המלאכים? להלכה נפסק שזה שם קודש. שאברהם מדבר כאן אל הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שלא יעבור, כשהוא יכניס את האורחים, הקדוש ברוך הוא יחכה לו. הגמרא לומד מזה שגדולה הכנסת האורחים יותר מקבלת פני השכינה. אז שאלו, אנחנו יודעים את זה מאברהם אבינו. מאיפה אברהם אבינו ידע את הסברה הזאת שגדולה הכנסת האורחים יותר מקבלת פני השכינה? אני לא יודע אם זה קושיה. כמו שידע את כל התורה, ידע גם את הדבר הזה. הרי כל התורה לא הייתה כתובה, ואברהם אבינו ידע וקיים כל התורה כולה, אז גם הדבר הזה הוא ידע. מאיפה באמת ידע את כל התורה כולה? נדמה לי ככה, שהתורה היא חוכמת אלוקים. הקדוש ברוך הוא בחסדו נתן לנו להבין קצת מהחוכמה שלו. חוכמת האלוקים היא מעל כל שכל שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו הוריד לנו קצת שיהיה לנו איזושהי תפיסה בחוכמת אלוקים, וכל אחד לפי דרגתו. ילד בכיתה א' לומד חומש, ותמיד חכם גדול לומד תורה, ומשה רבנו למד תורה, וכל אחד לפי דרגתו משיג. עד הסוף אף אחד לא משיג. משה רבנו יושב כבר כמה אלפי שנים בגן עדן וגם לא משיג עד הסוף. רק הקדוש ברוך הוא, אלוקים מבין דרכה, כתוב על התורה, שרק הקדוש ברוך הוא מבין עד הסוף. אבל כל אחד לפי מדרגה שלו משיג. אז זו חוכמת אלוקים. האדם הוא צלם אלוקים, אז לכן הוא יכול להשיג את התורה מדעתו, חוכמת אלוקים מתאימה לצלם אלוקים. אז למה אנחנו בכל זאת צריכים את משה רבנו? למה אנחנו לא משיגים את התורה מעצמנו? הלוואי שאחרי שמשה הוריד לנו את התורה נשיג אותה, אבל בלי משה ודאי שאנחנו לא יודעים. אז למה אברהם ידע ואנחנו לא יודעים? אומר הפסוק, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. כשבן אדם ישר, אז הוא יכול להבין את התורה. אבל בני אדם מבקשים חשבונות רבים. מה זה חשבונות רבים? אומרים ששאלו סוחר כמה זה 2 כפול 2. זאת אומרת, זה תלוי אם אני קונה זה 3, אם אני מוכר זה 5. אז כשעושים כך את החשבון, אז אי אפשר לדעת את התורה. וכשלא מחפשים את האמת, אלא מה כדאי לי, אז אי אפשר להשיג את התורה. האמת היא שהתורה זה כדאי, אבל זה לא משיגים. אז זה ההבדל בין ישר ובין חשבונות רבים. האבות כתוב ישרים, שהם היו ישרים, אז הם יכלו להשיג את התורה. אז זה באופן כללי, מאיפה אברהם ידע את כל התורה כולה. אבל נדמה לי להוסיף בכל זאת כאן, בנוגע לנקודה הפרטית הזאת, מאיפה אברהם יודע שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלה פני השכינה. אני אשאל עוד שאלה. נניח שאחד מאיתנו מתפלל 18, באמצע 18 בא אליו אורח, הוא צריך להפסיק 18 כדי לקבל את האורח, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, אז יפסיק ב-18 כדי לקבל את האורח, חס ושלום, אסור להפסיק. המשנה אומרת שאפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו. אם מלך גוי, אז בגלל פיקוח נפש מותר, אבל במלך ישראל אסור להפסיק. אז ודאי שלא יפסיק בשביל אורח פשוט. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שוודאי כשאני מתפלל 18 זה עבודת השם. עבודת השם קודמת לעבודת בשר ודם. ודאי שאסור לי להפסיק 18 בשביל לקבל אורחים. אצל אברהם אבינו זה לא היה עבודת השם באותה שעה, קבלת פני השכינה. הקדוש ברוך הוא לא בא כדי שאברהם אבינו יעבוד אותו, אלא הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. אז שם גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. למה? כי קבלת פני השכינה היא מעין עולם הבא, זה שכר לאברהם אבינו. ואילו הכנסת אורחים זה מצווה שמוטלת עליו. אז המשנה הרי אומרת שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז הוא מוותר על העולם הבא שהשם נותן לו בשביל לקיים כעת את המצווה של הכנסת אורחים. נדמה לי שזה פשוט כך, ששם זה לא היה בגדר עבודה, אלא היה הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, והראיה ששם היה כבר מעין עולם הבא. חז"ל הרי אמרו שהקדוש ברוך הוא התאים את האבות בעולם הזה מעין עולם הבא, ולכן כתוב בהם בכל מכל כל, באברהם כתוב בכל, וביצחק מכל, וביעקב כל. אבל מתי השם התאים את אברהם מעין עולם הבא? אני חושב שכאן כבר התאים אותו מעולם הבא. מה הראיה? כי מיד אחרי זה אברהם אבינו מתפלל על סדום ואומר, חלילה לך מעשות כדבר הזה, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אומר רש"י, מה זה עוד פעם חלילה לך? חלילה לך לעולם הבא, שזה חילול השם כל כך גדול, שאפילו בעולם הבא זה לא יתוקן. מאיפה אברהם אבינו יודע מה בעולם הבא? סימן שכבר היו לו השגות של עולם הבא, שכבר השיג בעולם הזה השגות של עולם הבא. זה ראיה שכאן זה היה מעין עולם הבא, הביקור הזה של הקדוש ברוך הוא אצל אברהם. וצדיק רוצה להיות עובד השם, לא רוצה לקבל, רוצה להיות עובד השם. אז אברהם אבינו מבין שעבודת השם זה לקבל את האורחים, זה קודם לקבלת שכר, לקבלת פני השכינה. מסופר על הגר"א שלפני פטירתו הוא בכה. שאלו אותו תלמידיו למה הוא בוכה, הוא עוד מעט יושב עם כל הצדיקים בגן עדן, מה יש לו לבכות? אז הוא אמר, אבל בגן עדן, כאן בעולם הזה, בעד כמה קופקות, זה היה המטבע הקטנה ברוסיה, בעד כמה קופקות אפשר לקיים מצווה ציצית? בעולם הבא, בעד כל הון אי אפשר לקיים מצווה. אז אני עוזב עולם שאפשר לקיים מצוות בזיל הזול יחסית לגויים, גם קופקות לא היו בדרך כלל. אבל בכל זאת, אני עוזב עולם שבו בזיל הזול אפשר לקיים מצוות, והולך לעולם שבעד כל הון לא אוכל לקיים מצוות. כי בעולם הבא מקבלים שכר, אבל הגאון לא מחפש קבלת שכר, הוא מחפש להיות עובד השם, ועובד השם הוא לא יכול להיות בעולם הבא, עובד השם הוא בעולם הזה, אז לכן הוא בוכה. השם אומר למשה רבנו, ומות בהר אשר אתה עולה שמה ויאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך באור ההר. אז אומר רש"י שאותה מיטה שמת אהרון גם אתה תמות. כשמשה רבנו ראה את המיטה של אהרון, אז הוא התאבל לה, הוא כיוון שגם הוא ימות במיטה כזאת, אז השם מבשר לו שבאמת השם ימלא את רצונו, והוא ימות כמו אהרון. אז מה היה מיוחד במיטה של אהרון, שהשם התאבל לה? כתוב שאהרון עלה למיטה, ומשה אומר לו, תעצום את העיניים, אז הוא עוצם את העיניים, תסגור את הפה, אז הוא סוגר את הפה, וכן הלאה, ובסוף הוא נפטר. אז מה משה רבנו כל כך מקנה בארון? שהוא שכב על מיטה נוחה. משה רבנו אחרי 120 שנה משנה לו אם רגע אחד ישכב על מיטה נוחה או מיטה פחות נוחה, הוא תכף יושב בגן עדן מעל כל הצדיקים האחרים. אז משנה לו הרבה אם ברגע האחרון ישכב על מיטה נוחה או פחות נוחה. זה מה שמשה מקנה בארון. אני חושב שמה שמשה מבקש להיות כמו ארון זה בדבר אחר, שארון מת עם ציוויים, עצום את העיניים, סגור את הפה, אז הוא רוצה גם למות. זה בדרך של עבודת השם, שאני מקיים מצוות השם עד הנשימה האחרונה. אהרון מקיים מצוות עד הנשימה האחרונה, סגור את הפה, עצום את העיניים, הוא מקיים מצוות עד הנשימה האחרונה. אז משה רבינו מקנה בזה, ובאמת משה רבינו זוכה כאן בציווי שכמדומני שום בשר ודם אחר לא זכה לו. הוא מות בהר אשר אתה עולה, ציווי למות. לא מצינו ציווי למות, כל אדם מת, מה אפשר לעשות? אבל משה רבינו מת בציווי, הוא מקיים מצווה כשהוא מת, כי השם ציווה לו למות. אבל עוד ציווי יש לו, עוד ציווי מחכה לו. כשהוא כבר למעלה בהר נבו, אומר לקדוש ברוך הוא, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך ועיניך ושמה לא תעבור. אולי גם זה ציווי, שלא לעבור לארץ ישראל, אבל ציווי אחר שחז"ל אמרו, שהשם אמר לו, לך אל האבות בגן עדן ותגיד להם שאני מקיים את השבועה, הנה אתה רואה את ישראל כבר על שפת הים הירדן, בגבול ארץ ישראל, אז הוא הולך מהר נבו לגן עדן, גמר לעבוד, אז הוא הולך בשליחות השם, הוא נכנס לעולם הבא בשליחות השם, בציווי השם, אז הוא עובד עד הרגע האחרון. הגמרא אומרת שכתוב בהר סיני וישם עם השם, וכתוב בהר נבו וימות שם, כמו שבהר סיני משה עומד ומשמש, גם כאן משה עומד ומשמש. המיטה שלו בעצמה היא עומד ומשמש, הוא עושה בציווי עד הרגע האחרון ומעבר לרגע האחרון. אבל גם כשהוא לא רוצה למות, כשהוא מתפלל להיכנס לארץ ישראל, ועל זה הרי משה מרבה מאוד בתפילה, 515 תפילות משה רבנו מתפלל להיכנס לארץ ישראל, שואלת הגמרא, בשביל מה משה רוצה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? אלא משה אומר, יש הרבה מצוות שאי אפשר לקיים בחוץ לארץ, אפשר לקיים רק בארץ ישראל, אני רוצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. אז שוב, השאיפה של משה להיות עובד, כל מה שאפשר לעבוד, אם יש מצווה של תרומות ומעשרות ועוד מצוות שאי אפשר לקיים בחוץ לארץ, אני רוצה לקיים אותם, בשביל זה הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל, להיות עובד השם. גם הדבר אחר שחזל דרשו על משה רבינו, אוהב כסף לא יסבע כסף, שהשם אומר שצריך להפריש 6 ערי מקלט בשביל הרוצחים בשוגג, אבל הם יקלטו רק אחרי שיפרישו את כל 6, 3 בארץ ישראל, 3 בעבר הירדן. משה לא יזכה להפריש בארץ ישראל, הוא לא ייכנס לארץ. אז אפשר לחכות עד שיהושע יפריש, ולא, משה רבינו אומר לו, אם אפשר להפריש כעת 3, נפריש 3, אפילו שזה עוד לא מועיל כלום לרוצחים, כי 3 לא קולטות עד שיהושע יפריש עוד 3 בארץ ישראל, וכל זאת מצווה הבאה על ידי הקיימן, אוהב כסף לא יסבע כסף, הוא רוצה לעבוד את השם בכל מה שרק אפשר, אז גם הדבר הזה הוא רוצה לעשות. אבל מקום העבודה הוא רק בעולם הזה, בעולם הבא לא מקום העבודה, בעולם הבא מקום קבלת השכר, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, היום לעשותם, ולא היום לקבל שכרם, בעולם הבא לקבל שכרם, שמקום העבודה זה בעולם הזה, קבלת השכר היא לעולם הבא. ובאמת משה רבינו אולי מרגיש גם את הנקודה הזאת, שכמה שעובדים את השם יותר, יותר חייבים להשם. למה? לבשר ודם נתן לי הלוואה או מתנה, אני מחזיר לו, אז אני פורע, כמה שאני פורע יותר אני חייב לו פחות. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך, כמה שאני פורע יותר אני חייב יותר. למה? כי החסד הגדול של השם שהביא אותנו לעולם הזה לקיים מצוות, אז כמה שיותר מצוות אני אקיים יותר אני חייב, יותר גדול החסד שהשם עשה איתי, אז אני חייב לו עוד הכרת טובה. ולהבדיל אני חושב שזה קרה בכיבוד אב כך, אני חייב להכיר טובה לאבא ואמא, למה הביאו אותי לעולם הזה? אז כמה ש... מה המעלה הגדולה להיות בעולם הזה? שאפשר לקיים מצוות. אז כמה שאני יותר אין כיבוד אב, אני יותר חייב לאבא ואמא, שהביאו אותי לקיים עוד מצווה של כיבוד אב. אי אפשר לפרוע כאן את החוב, כמה שפורעים, החוב גדל והולך. ובצד שני, אם מרגישים את החוב, צריך להרגיש את החוב. אבל למרות שאמרנו שהעולם הזה הוא מקום העבודה, העולם הבא הוא מקום קבלת השכר, בכל זאת אני חושב שיש כאן נקודה שאפשר לחרוג קצת ממה שאמרנו. חז"ל אמרו שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. מה פירוש הדברים? אולי מותר לומר כך, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל להביא אותנו לעולם הבא, כמו שמסביר המסילת ישרים למשל בפרק הראשון, שתכלית הבריאה היא להביא אותנו לעולם הבא. השם רוצה לתת לנו עולם הבא, זה רצון השם שיהיה לנו טוב בעולם הזה, הרי לא כל כך טוב, יש צרות, יש פה צרות ושם צרות, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לעולם שכולו טוב, אלא בשביל להגיע לעולם הבא מוכרחים לעבור דרך הפרוסדור כדי להיכנס לטרקלין. אבל באמת מטרת השם להביא אותנו לעולם הבא. כשבשר ודם נותן מתנה לחברו, אז השני יכול לקבל כי הוא רוצה את המתנה, הוא נותן לו נגיד ספר שהשני מאוד מעוניין בו, תודה רבה, אני שמח במתנה. אבל יכול השני גם לקבל מסיבה אחרת, כי הוא רואה שהנותן רוצה לתת, אז הוא רוצה שהנותן יענה, הוא מקבל את המתנה לא כי הוא צריך את המתנה, אלא כדי שהנותן יענה. אולי זה מחשבת אברהם, שממלך סדום הוא לא מוכן לקחת מתנות, אבל ממלך פלישתים וממלך מצרים הוא כן לוקח מתנות, כי הוא רואה שבשבילם זה כבוד לתת לאברהם, אז הוא מוכן לקחת מהם. מלך סדום לא רואה בזה כבוד, חז"ל אמרו שהוא ראה את עצמו שווה לאברהם אבינו. אברהם אבינו יצא מעור כסדים, אני יצאתי מבארות חימר. אז הוא לא רואה לעצמו כבוד לתת מתנה אברהם אבינו, אז אברהם אבינו לא רוצה ממנו מתנות. אבל ממלך מצרים ומלך פלישתים, שהם רואים באברהם אבינו נשיא אלוקים, איש חשוב, אז זה כבוד בשבילם, אז הוא לוקח מהם. בגמרא יש שאחד מהמוראים היה מקבל מאנשי ריש גלות הכבוד, מפני שמה שהם מתכבדים בזה שהוא מתארח אצלם, אז הוא מוכן להתארח אצלם, זה כבוד בשבילם. אז אברהם מוכן להתארח אצל מלך מצרים ואצל מלך פלישתים, כי זה כבוד בשבילם. אז זה אולי הפשט, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שגם בזה שהם מקבלים את השכר זה גם עבודת השם, כי הם מקבלים אותו לא כי הם רוצים את השכר, אלא כי השם רוצה לתת. אז גם זה עבודת השם, להסכים לקבל את השכר. מישהו אומר קשבו, לא, אני לא צריך עולם הבא מבטר, זה ביזיון לקשבו, אתה לא מחשיב אותו, אתה לא מחשיב את המתנה שלו. אתם דרך כלל רוצים להפך, להחשיב את המתנה, להכיר טובה לקשב ברוך הוא שנותן לנו חיי עולם. הרי המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. למה בכל זאת אנחנו מתפללים כל יום שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, ובברכת המזון הרחמנו נזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אם אסור להיות על מנת לקבל פרס. אז תוספות אמרו שעל מנת זה משהו אחר, על מנת זה כמו תנאי כפול, שאני אומר כשבור, אם אתה נותן לי פרס אני עובד, ואם אתה לא נותן לי אני לא עובד, זה אסור לעשות. אבל אם אני מצידי עובד בכל אופן, רק מקווה שהשם ייתן פרס, אז זה מותר. כך תוספות אומרים. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אולי אפשר לומר עוד, שאם אני רוצה לקבל פרס כי אני רוצה את הפרס, זה באמת לא יפה. אבל אם אני רוצה לקבל את הפרס כי השם רוצה לתת אותו, והרי בשביל זה ברא אותי, כדי לתת לי את הפרס, כמו שמסביר המסילת ישרים, אז זה גוף עבודת השם, זה רצון השם, אני רוצה שיתמלא רצון השם. אז זה מותר לי להתפלל, שיתמלא רצון השם, ואזכה לי בו את המשיח ולחיה לנו בה. בכלל, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? בשר ודם אני יכול לברך שיהיה חכם, שיהיה עשיר, שיהיה גיבור, שיהיה בריא, שיאריך ימים. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? חשבתי, אם הייתי צריך לברך שחקן כדורגל, מה הייתי מברך אותו? אם אברך אותו שיהיה למדן, זה לא מעניין אותו. אם אני אברך אותו שיהיה שחקן מוצלח, זה לא מעניין אותי. מה הייתי מברך שחקן כדורגל? שיגיע למאה שערים. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? מה חסר לו? חסר לו כביכול הדבר הזה שיתמלא רצונו בעולם. הוא רוצה להיטיב שנהיה ראויים להטבה, שכל העולם יהיה ראוי להטבה, שיתמלא רצונו בעולם. זה הברכה שאנחנו מאה פעמים ביום ברכים את הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם. מה זה הברכה? שתוכל להיטיב, להיטיב לנו, לכל ישראל, לכל הבריאה, שיתמלא רצונך בבריאה. זה הברכה שלנו לקדוש ברוך הוא. אז מבחינה זו, תמיד לכם גם בעולם הבא יש להם עבודה. כלומר, הם מקבלים את העולם הבא, לא בבחינת מקבלים, אלא בבחינת עובדים. הקדוש ברוך הוא מצידו נותן להם כי הוא רוצה שהם יענו, והם יענו. ודאי תמיד לכם נהנים בעולם הבא. אבל הנאה שלהם היא כי השם רוצה לענות אותם. כמו שיהודי שאוכל בשבת, הוא אוכל לא רק כי האוכל טעים, אלא כי השם רוצה שיוכל אוכל טעים בשבת. הוא רוצה לענג את השבת כי השם ציווה. אז נכון שהאוכל טעים, אבל נכון גם שזה עבודת השם לאכול אוכל טעים בשבת. אז שבת, מעין עולם הבא כזה. חשבתי שזה אולי היה הפיתוי של הנחש לחווה ובעקיפין לאדם הראשון, שהנחש אומר להם, עבודת השם שלכם היא לא גדולה, אין לכם יצע הרע, אז זה לא קשה לכם לעבוד את השם. תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, יהיה בכם יצע הרע, ואז תעבדו את השם, אז זה תהיה עבודה יותר גדולה, אז כדאי לכם לאכול מעץ הדעת, כדי שעבודת השם תהיה יותר גדולה, השכר יהיה יותר גדול. וזו טעות, הם לא היו צריכים לעשות את זה. השם ציווה שלא לעשות, כי העבודה יותר שלמה בלי יצע הרע. הניסיון שבן אדם ביצע הרע הוא בעצמו בחינת מרידה במלכות. הגמרא אומרת, והשמועה באה עד יואב, כששלמה עושה משפט בתומכים של אדוניהו, והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניהו, ואחרי אבשלום לא נטע. אז שאת הגמרא, מלך שנטע אחרי אדוניהו, זה מדאיג את יואב, כי שלמה יעשה איתו משפט על זה. אבל שאחרי אבשלום לא נטע, למה זה מדאיג את יואב? הרי זה להפך, זה נקודה לזכותו. אז לולי הגמרא הייתי אולי מתרד שיואב מפחד שהוא יותר מדי לא נטע אחרי אבשלום. דוד אמר לא להרוג את אבשלום והוא כן הרג, אבל הגמרא מפחד אחרת, הגמרא מפחד שביקש לנטות ולא נטע, שהייתה לו הווה מינה לתמוך באבשלום. אז זה גם כן מרידה במלכות. איך יש לך הווה מינה לתמוך במורד במלך? תארו לכם שיש מלחמה בין אנגליה וצרפת, ושר צבא אנגליה עומד ושוקל לתמוך במלך אנגליה או לתמוך במלך צרפת. מה הייתם אומרים על שר כזה, צבא כזה? זה בוגד. שר צבא נאמן למלך, ברגע שפורץ מלחמה הוא מגייס את הצבא, מגייס את הצי, מגייס כל מה שאפשר לגייס. במקום זה הוא עומד ושוקל במי לתמוך. זה גוף המרידה במלכות. זה הטעות בעצת הנחש, שהיצר הזה מרידה במלכות. פה היו צריכים להסכים לזה. הזוהר הקדוש אומר שחטא המרגלים ויבואו עד נחל אשכול ויחטאו משם זמורה ואשכול עמים אחד, זה קשור לחטא עץ הדעת. זה דברים נסתרים שאני לא מבין, אבל אולי בדרך הניגלה ניתן לפרש גם ככה, שגם אצל המרגלים הייתה הטעות הזאת. הם חשבו בארץ ישראל זה לא קשה להיות עובד השם, שם השכינה שורה, הכל מושך לצד הקדושה. יותר קשה לעבוד את השם בחוץ לארץ, שם כוחות הטומאה מושכים לצד השני, להיות שם עובד השם זה יותר קשה. אז כדאי שנשאר בחוץ לארץ, שלא נכנס לארץ ישראל. וזה ממש מעין הצעת הנחש, הטעות של המרגלים. הזוהר גם אומר שם קושש, גם כן, קושש עצים זה עץ החיים ועץ הדעת, הוא רצה להשוות, לבדוק איזה עץ יותר טוב, עץ החיים או עץ הדעת. אז שוב, הדברים נסתרים, אבל הדרך הניגלה אולי ניתן פרש כך, שגם המקושש חושב, שבת היא מעין עולם הבא, אדם לא עובד, יושב כל היום ולומד תורה, מתפלל, אז לא קשה לו להיות עובד השם, להאמין בהשם. בכל אדם חורש וזורע וקוצר, אז יש סכנה שיאמר כוחי ועוצם ידי, אז יותר קשה להיות עובד השם, אז יותר כדאי שיהיה חול מאשר שיהיה שבת, כדי להרגיש יותר את עבודת השם. ושוב זה טעות, השם לא מחפש ממך שתיכנס לניסיונות, השם רוצה עבודה שלמה יותר, ועבודה שלמה יותר זה בשבת, כשאתה לא מעלה על דעתך אפשרות של כוחי ועוצם ידי. ישנם שתי מימרות של חז"ל, מימרה אחת שצדיקים גמורים הם יותר מבעלי תשובה, ומימרה אחרת להפך, שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל מורי ורבי הרב דסלה אמר שברוחניות באגדת אין מחלוקת, אז שתי המימרות אמת. אני חושב למה, איך שתי המימרות אמת, שיש שתי בחינות לפי מה נמדד גודל המצווה וגודל השכר. בוחן אחד הוא דפום צערה אגרה, מי שהיה לו יותר צער בקיום המצווה, יותר מאמץ בקיום המצווה, מקבל יותר שכר. אם יהודי לומד דף גמרא בירושלים זה יפה, אבל אם הוא לומד דף גמרא במוסקבה תחת השלטון הקומוניסטי, הוא מצליח במחתרת ללמוד דף גמרא, זה עוד הרבה יותר יפה, כי זה עלה לו בהרבה יותר מאמצים, בהרבה יותר מסירות נפש, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. אז מבחינה זו הבעלי תשובה באמת יותר גבוהים מהצדיקים, כי הניסיון שלהם יותר גדול לעזוב את כל השטויות וללכת ללמוד תורה, לקיים מצוות, זה מדרגה גדולה מאוד. מבחינת אלפום צער האגרה, הבעלי תשובה יותר גבוהים מהצדיקים הגמורים. אבל מבחינת שלימות העבודה, הצדיקים הגמורים במדרגה יותר גבוהה. אין להם פגמים בעבודה, מההתחלה היה הכל חלק וישר, בלי בעיות, אז מגיעים למדרגות יותר גבוהות. אז מבחינה זו הצדיקים הגמורים במדרגה יותר גבוהה מבעלי תשובה. ממש, אולי הדברים כמעט מפורשים ברש"י. יש שני דיבורים של רש"י, אחד ליד השני, ממש סתירה לכאורה. הפסוק אומר, ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה. זאת אומרת רש"י, זה שבחה של רבקה שהיא בת בתואל הרשע ואחות לבן הרשע וממקום של רשעים, והיא צדקת. אז זה שבח, זה כדאי להיות בת של רשע, וזה מעלה גדולה להיות בת של רשע ואחות של רשע. מצד שני, מיד אחרי זה אומרת התורה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ויעתר לו השם, אומר רש"י, לא ולא להשם, אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. יצחק אבינו הוא צדיק בן צדיק, אז השם מקבל יותר את התפילה שלו מהתפילה של רבקה שהיא צדקת בת רשע. אז הרגע רש"י אמר את ההפך, שהשבח של רבקה שהיא צדקת בת רשע, אבל בשלימות התפילה, במדרגות העליונות של תפילה, בזה יצחק מגיע יותר גבוה מרבקה, כי נקודת המוצא שלו יותר גבוהה. רבקה צריכה להתחיל הכל מנקודת אפס, או אולי כמה מעלות מתחת לאפס, כי מבית לבן ובתואל. ויצחק מתחיל מבית אברהם אבינו, אז הוא מתחיל מנקודה יותר גבוהה, מגיע למעלות יותר גבוהות. אז שני הדברים אמת, מבחינת אלפום צערה אגרה, רבקה יותר גדולה מיצחק, אבל מצד שלמות העבודה, יצחק במעלה יותר גבוהה מרבקה. אז כך גם במודל מה שדיברנו, נכון, שמצד אלפום צערה אגרה היה מקום להעדיף את חוץ לארץ על ארץ ישראל, או את חול על שבת, אבל מצד שלמות הדברים, והקדוש ברוך הוא רוצה שלמות של הדברים, אז יותר טוב ארץ ישראל, יותר טוב שבת, כי שם יותר קרוב לשלמות, יותר קרוב לשכינה, יותר דביקות בקדוש ברוך הוא. אז לכן לא טובה עצת הנחש ולא טובה עצת המרגלים ועצת המקושש, אלא אנחנו מחפשים את השלמות, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא כמה שאפשר, לשבת בארץ ישראל, אנחנו זוכים אפילו לשבת בירושלים עיר הקודש, למרגלות הר הבית, לשבת באוהלה של תורה. זו השלמות שאנחנו מחפשים, ובעזרת השם יעזור לנו להגיע עד למטרה שלו, שיהיה ימות המשיח וחיי העולם הבא, הכל בשלמות.